לקרוא כמה משפטים, ואחר כך אם יש שאלות ותגובות, אז בשמחה. מה החילוק, ההבדל, בין החיים בחוץ לארץ לבין החיים בארץ ישראל בדור של גאולה? זה ארוך, אבל אולי כמה משפטים. כותב הרב, היהדות שבחוץ לארץ איננה יכולה להיות במלואה וטהרתה. היא לא יכולה להיות במלואה כוחותיה, היא לא נמצאת בבית, היא לא נמצאת במקום המתאים, באוויר המתאים. כי סוף כל סוף, הלא כל הדר בחוץ לארץ זומרו כמי שאין לו אלוה. שם בגי צל מוות, אי אפשר ללכת במרחב. אי אפשר לשאוף שאיפות רוחניות, מוסריות, בהיקף שלהם, בעומק שלהם. אי אפשר לשאוף לחיים מלאים, בכל עוצמתם. כי החיים החברותיים והלאומיים מורעלים ברעל אוויר ארץ העמים, שאומנם לעמים זה נותן להם חיים, מתאים להם. הם יכולים לבנות שם אומות העולם את כל מגמותיהם. אבל אף לא נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה ימצא שם ישראל. הוא מוכרח להיות צולע ליריחו. הוא מוכרח לחבר, לקשר את המשאלות שלו רק במילוי צרכיו הפרטיים. שהם מוכרחים בשביל חיי העיכול והמזון. ומזה בא שהאוויר הזה עצמו מזהם את הלב והמוח הישראלי, מחלישו ומטמטמו, ממעיט את כוחותם. על כן, רק דרך הכבישה הכללית היא הדרך היותר אפשרית ומובילה אל החפץ שמה. דרך הכבישה היא הדרך שבה האדם מכופף את עצמו, האנשים החיים בחוץ לארץ מכופפים את עצמם, וכוחות חייהם לא יוצאים אל הפועל במלוא עוצמתם. אבל, אומר הרב, לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של עקבא דמשיחא. דור שבו הקדוש ברוך הוא מגלגל ומכוון ומחיה מהלך של גאולה ואומר יציאה מהגלות. דבר שני, שהיא מוכרחת להימשך אותה תורת חיים מארץ החיים, ממקום בית חיים. זה גם שאלה של זמן פרק הגאולה, וגם שאלה של המקום, זה ארץ ישראל, וגם שאלה של האדם, הנפש הישראלית. שזה מתחבר ביחד, זה תורה אחרת, זה כוחות אחרים לגמרי. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. כידוע, צעיר זה מושג יחסי. מה התנער? הכוחות נתעוררו בתאורה, בהתעוררות נפלאה ומתמהת. נפלא בשפה העברית השורשית, אין הכוונה משהו הכי טוב. נפלא, הכוונה תמוע. איזה פער, איזה מורכבות, לא פשטני. אין בשום אופן אפשרות להכניעם בדרך כבישה. אי אפשר לכבוש את כוחות החיים של עמו הישראלי. כי אם לרוממם, להרים אותם לנקודת גובה, לעשות אותם אציליים, לעשות אותם תיאורים, לסגבם, זה רוממות עם תוכן רוחני, ולהראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה. לפני 99 שנה נכתב המאמר הזה והופץ בארץ, כשנתיים אחרי שהרב קוק עולה לארץ. עלה לארץ לפני 100 שנה, תפרש סמך דלת, 101, והמכתב, המאמר הזה, מאמר אדום, בשנת תפרש סמך דלת. מולו יש כפירה, מולו יש אנטי, מולו יש מרידה במסורת, מולו יש מתחים בין דתי וחילוני, והוא כחומה בצורה. הוא אומר, כנסת ישראל התעוררה לחיים, ואנחנו לא פוסלים, אנחנו לא שוללים, אנחנו תפקידנו לרומם. עשרות שנים אחר כך, מדינת ישראל נולדה חסדי השם, למסירותם של חלוצות וחלוצים, בנתה מה שבנתה, קיבצה את קיבוץ הגלויות, ולאט לאט מתבררת קומת העם. היום, קומת העם הזאת זקוקה להתעוררות מחודשת. להגדרה מחודשת של מטרות, להגדרה מחודשת של מוסריות. ואיך שזה התגלגל בשנה וחצי האחרונות, למילה הזאת, למושג הזה, הכירה וגירוש, מבחינת התוכניות, שמצאו לזה מילה הנקראת התנתקות. מה שזה גרם באופן כללי, בעיקר, אם אני מבודד את הדמיונות, אם אני מבודד את השמועות, אם אני מבודד את הניסיון ליצור איזו תמונה מלאכותית של אימות או של מאבקי כוחות, במה שמכונה בשפה הצעירה תכלס בשטח. ההתיישבות בכלל גדלה, ההתיישבות בגוש קטיף גדלה, העוצמה של הקשר לגוש קטיף פרסה כנפיים, התגובות של האנשים שבאים לגוש קטיף בימים האלה, בחודשים האחרונים, שינוי גדול. אדם פרופסור נמצא אתמול בגוש קטיף, מזהה עצמו מבחינת עמדותיו הפוליטיות, עמדת שמאל, כל כך נדהם ממה שהוא רואה, כל כך נדהם מהמפגש עם האנשים, הוא אומר, קחו סכום כסף למאבק. אני נגדכם בדעות, ואני איתכם בנפש. לא ידעתי שיש פה כזה זן של אנשים. אם נצליח את המאבק הזה, ליישם ולתרגם אותו בחשיבה, בכוונות, בדעה, במידות ובמעשה, להיות באותו כיוון של המאמר, להאמין שיש פה כוחות חיים, לנסות לנווט אותם, לנסות לעורר את הלבבות, עורך דין, הנראה והנקרא בשפת העיתון חילוני, נגיע לפני כמה ימים לאחת הישיבות, מתפלל מנחה. לפי צורת התנהגותו, זה נראה שזו תפילתו הראשונה, זו פעם ראשונה שהוא מסתכל בסידור. אחרי התפילה ניגש אליו, שישיבה ונתניה, שואל, מעניינים, נשמע. אומר לו אותו עורך דין, לפני שעה נסעתי ברחוב. נסעתי ברמזור. קשה אליי נערה בת 12, אמרה לי, קח סרט כתום. אני בשלוש שניות שאלתי אותה, למה? יש נערה ששואלת למה, ויש מישהו ששואל את הנערה למה. והיא אמרה, אנחנו נאבקים על הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל ורוצים לעורר אותו, וחלק מהביטוי זה הסרט הכתום. הוא אומר, לא לקחתי סרט כתום. נסעתי, המשכתי. פתאום אני רואה בראי דמות מוכרת. אני שואל את עצמי, הוא מספר. נערה בת 12 יודעת מה היא רוצה, יודעת למה, מוכנה לעמוד בחום היום. אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע למה, ואני לא מוכן לעמוד בחום היום של כלום. אז אמרתי, איך אני עכשיו אבטא את ההלם הזה עם המפגש? אמרתי, אני צריך להתפלל. והיה לך להתפלל. אמרתי לעצמי, שמעתי את הסיפור הזה, הלוואי הייתי מסוגל להתפלל אחרי שאני שואל את עצמי, מה אני רוצה, למה, ואם אני מוכן בשביל הדברים שאני מתפלל לעמוד בחום היום. מה אני מוכן שקדוש ברוך הוא יעשה למען זה, אני יודע. מה אני מוכן שראש הממשלה יעשה למען זה, אני יודע. יש לי רשימה ארוכה, ארוכה מאוד, כל אלה שצריכים לעשות משהו בשביל זה. ונשארתי אלוכי לבדי, תסתכל בראי ומפתיר כדי שאתה כאן. אז אם ככה, לא שמתי כתף. לא הלכתי, לא פעלתי. וכל הצומת הזאת, כל פרשת הדרכים הזאת, אם לרגע נבודד את ההיסטריה שמסביב, שבזה עושים תחרות כל מיני גורמים, ואני לא יודע מי מנצח. שוטרים היום בודקים תעודות זהות של מי שיוצא מהגוש. זה כבר שגאון. זה כבר להיות מהדרים מן המהדרים מן המהדרים. סך הכל אמרו לכם לחסום את הנכנסים אם הם לא משם. אתם כבר בוקשים תעודת זהות של מי שיוצא. טוב, אז המפקדים הבכירים התערבו, ביטלו את רוע הגזר. וכך יהיה הלאה. עוד רוע יתבטל, ועוד רוע יתבטל, ועוד רוע יתבטל. ואז מה? ניצחנו. יבוא יום פקודה, תתבטל או תידחה תוכנית ההתנתקות, ואני אחזור הביתה, ואני אחזור למכון מאיר, ושיעורים יהיו בזמן, ואנחנו נוכל להקליט קלטות, אפילו לצלם בווידאו, ושלום על ישראל. חבר'ה, זה רק התחלת המאבק. פנים ופנים זו צריכה להיות תנועה ארצית, שהיום צריך להחליט שממשיכים אותה. בכל תנאי שהוא. זה האמירה שלנו. שכל הביטוי העממי הפשוט הזה שסרט כתום, לאו דווקא זה צריך להיות בסרט כתום, אולי בדרכים אחרות, נמשיך להשקיע בו. ובמילה, קודם כל היום, אני חושב היום אחרי צהריים, בין לבין, בכל הארץ, אולי בירושלים, בני אדם צריכים לבטא במשהו את אי ההשלמה שלהם עם הסגירה. לא מוכנים לעבור את זה בשתיקה. יש תפילה בכותל, יש מבצעי פנים על פנים, יש כל מיני דברים. צריך לעשות אותם בעוצמה. אני מתחצף לרגע, ואולי כבר התחצפתי קודם. צריך להגיד למכון מאיר ולהנהלתו. תנו לנו את הרשימה של כל הבוגרים, 1,000, 2,000, 5,000. עם כולם לדבר. עם הבן אדם שחי בסדרות, ועם הבן אדם שחי בקרמיאל, ועם הבן אדם שחי בתל אביב, ועם הבן אדם שחי בהרצליה. זה לא משנה. רוח תזזית כזאת, האומרת לעם ישראל, באופן חיובי, מרוממים את הכוחות. לא כובשים, לא מקופפים, לא מתנגשים. כל הדיבורים האלה הם שייכים לתורת חוץ לארץ. ואני יכול לחיות בארץ עם תורת חוץ לארץ. אם יש לי גאווה, אני חסום, אני אטום, אני לא מבין מה שרב כתב. ובוודאי לא כתב את זה מעצמו, אלא במקורות קודמים. נעשה את הפעולות האלה. נעשה אותם בעוצמה. נגרוף אנשים אחרים. נעשה אותם מתוך אהבה. ניכנס לשבת, כל אחד במקומו וכל אחד בתפקידו, מלאים כוחות. נצא ליום ראשון, נמשיך באותה עשייה. אולי כבר לא יצטרכו מצעד, אולי כן יצטרכו, נברא עם רבותינו, א', מה צריך לעשות, ב', מה הם עושים, וג', מה אנחנו עושים. הנקודה הזאת, אני חושב, צריכה להיות ברורה. אני אומר אותה על עצמי, ואף אחד לא צריך להרגיש שאני מתכוון אליו. אם חיי יימשכו כרגיל, להפטיר כדי אשתקה, בתורתי, בתפילתי, במידותיי, בכוונותיי, במעשיי, אני אומר לכם, אני צריך לעמוד מול הרי ולהגיד, אתה תומך בהתנתקות, כי אתה לא פועל מספיק. לא חלילה ככתרוג אני אומר את זה, לא חלילה כאשמה, אלא כהתעוררות פנימית של כולנו. ואני מאוד מקווה ומאמין שההתעוררות הזאת היא תסחוף אחריה ישר את תורת המעגלים מאיתה. אם אתה במעגל החמישי, אם אתה במעגל השלישי, אם אתה במעגל הרביעי, אז מול חייל אומר לי באחד המחסומים, בשתיים וחצי בלילה, אני מהמעגל החמישי. אמרתי לו, מה זה? אני לא בקי בזה. אז הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע מה זה מעגל חמישי? אמרתי לו, אני אגיד לך מה זה מעגל חמישי. אני לא יודע איפה אתה. מעגל חמישי זה המעגל החמישי שהוקרן להתעוררות כוחות חיובית מתוך המאבק על עם ישראל וארץ ישראל, מהמעגל הראשון. זה המעגל החמישי, לעורר את הרבה לבבות. ואני מאמין שזה יעורר את לב הצבא לעשות את מלאכתו נאמנה, ומלאכתו נאמנה היא אך ורק להגן על מדינת ישראל ובני אויביה הערבים, האמריקאים, הצרפתים, האנגלים. אין ברשימה הזאת מישהו אחר. ואם אני לא אחשוב שהזולת המתווכח איתי הוא לא אחי, גם הוא לא יחשוב כך. לעורר את הלבבות של הכנסת, הולכת להיות הצבעה ביום רביעי, מי יודע מה תוצאותיה? יש סיכוי לדחות את תוכנית העקירה, לדחות את תוכנית הגירוש. יש לחצים גדולים מבחינת המערכת האזרחית. מצפוניים, הם לא מוכנים. הם לא ערוכים לקלוט את מי שהם רוצים לעקור. המערכה מתנהלת באיזה 7-8 אפיקים. כל אחד, כל מקום, כל מוסד, כל דרך צריכה למקם את עצמה. במה? יכול להיות שמכון מאיר, מעבר לדברים הטובים שהוא עושה, הוא פותח משמרת לימוד בלילה מ-12 ועד 6. יכול להיות. העיקר, לוחמים. לא נגד, אלא בעד. לא בכבישה, אלא בהתעוררות חיובית. אבל זה מלחמה. זה מאבק. מאבק גדול על לב הנשמה הישראלית. אמר לנו הבוקר הנשיא, הדבר שהכי מטריד אותו, וממנו הוא מדיר שינה מעיניו. אז מה יהיה אחרי המאבק נגד ההתנתקות? האם יחלש עם ישראל ביכולתו לעמוד במאבקים האחרים? או האם הוא יתחזק? אמרתי לו שני דברים. א', זה כל מגמת המאבק, זה לעורר את הגבורה היהודית, את הענבה היהודית. זה לא מאבק על גוש קטיף. זה גם מאבק על דמשק, בעזרת השם. דבר שני אמרתי לו, בין הערב יוצאים אנשים לפנים אל פנים. מה אתה חושב שעושים? רבים ממי שנמצא בצד השני של הדלת? או מדברים, אוהבים, מחזקים? אתה, אמרתי לו, היית צריך להיות בראש המאבק הזה. בראש פנים אל פנים. אבל אמרתי לו, לשמחתנו זו תנועה עממית. אין לה יושב ראש, אין לה אדמו"ר. אין לה תפקידים מלאכותיים, כולה צמיחה עממית. אף אחד לא יעצור את הצמיחה הזאת. לא האיסורים ולא הסמכות. לא ביטול תוכנית ההתנתקות ולא המאבק עד אליה. אף אחד לא יעצור את ההתעוררות הלאומית הזאת. אז קדימה, בעזרת השם, בהצלחה, לעשות מהלכים אמיתיים וטהורים, משקיעים את המשימות הנכונות, וקדוש ברוך הוא, יעשה הטוב ואינם. אם יש שאלה או תגובה או הערה, בשמחה. ואם שתיתם ואכלתם, ואתם מסכימים שגם אני אשתה, אז גם בשמחה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה לדברו. בכלל עוד הרב יואב.
לעשות איזשהו רישום וניפוי, לפי כל המשפחה וחברים. יש כל מיני קרובים וחברים, מעגל ראשון, אלו אנשים שמטבע הדברים לא מונה יותר, יצחוק לדין שלו. פיק הברכיים, בדיוק שאחרי אנחנו אמורים לפגוש מאחורי הדלת מישהו יחסית מוכר, אבל שעדיין צריך לשפר את היחסים איתו, הם הרבה יותר גדולים. אין פה אדם שאין לו כמה עשרות קרובים מסוג זה, בכל, כמעט בכל זאת הדלת. אני חושב שיותר הצטרפו גם לזה, הזדמנות נהדרת לפגוש חברים רחוקים, שלא יודעת לפגש לו כבר 8-9 שנים, הסיכוי שהצטרפו אליהם מאוד מאוד גדול.
אני חושב שזו הצעה נפלאה. כן, כן, רק. רק אני מוסיף בזה, אני רק מוסיף בזה, כשהתחלת לדבר על יואב, חשבתי לעצמי, ואני חושב שזה טעות. מה שאני חשבתי בהתחלה. אמרתי לעצמי, הרעיון הוא רעיון נפלא, אני אגיד אותו למארגנים של פנים ופנים. אני אומר, זה טעות. אני צריך להגיד אותו פה. זאת אומרת, הרב יואב אומר את זה לנו. בלי הנחה שהדברים מסוכמים ומתואמים עם ראש המכון, עם כל ה... וכולי, על זה זה למותר לציין, שחייבים לעשות את התאום הזה. אבל אני אומר, בוא נתחיל, ואחר כך נגיד למארגנים, תשמעו, הלכנו על המודל הזה, הפיצו אותו עליו. והחשיבה פה צריכה להיות חשיבה לא משועבדת. לא משועבדת, כי המון אנשים, אני פוגש אותם, ובצדק מבחינתם אומרים, אני עכשיו מרוכז בהכנה ליום שני. ואני אומר, חבר'ה, יש לנו היום, בזכות אריק שרון, בזכות ראש הממשלה, יש לנו 4 ימי חסד. אפשר להפוך את המדינה ב4 ימים האלה. אולי לא נצטרך את הצעדה. ולכן אני אומר, היום כבר להפעיל את הניסוי הזה, לראות, לנתח אותו, להפיק מנות הלקחים ולספר אותו הלאה, מחר להמשיך אותו, בשבת, כל אחד בדרכו, איפה שנמצאים, וביום ראשון, המון זמן. ואני אישית מאמין שהנקודה הזאת של יהודי מדבר עם יהודי, לא על יהודי, אלא עם יהודי. ומתעוררים יחד לאהוב את האמת האלוקית שבנו, לאהוב את האחווה שבנו, לאהוב את הלאום שלנו, לאהוב את המוסריות שלנו. אני חושב שזה המהפכה הגדולה. ובשביל לעשות מהפכות צריך להשקיע ולהזיע ולהתאמץ ולהיות יצירתיים ולהכפיל את הכוחות בעזרת השם. אני מרגיש גם שהיום הזה מתחדש לכאבנו עוד היבט של פנים אל פנים, אמנם דרך הסרט הכתום, אבל אני חושב שזה השורש שלו. בחור מנתניה שנהרג בפיגוע, נפטר היום מצעד, שעמד בצומת הראשית של נתניה וחילק סרטים כתובים ונפגע בפיגוע לפני יומיים. ואני חושב שהעובדה שחבריו שהכירו אותו וחבריו שלא הכירו אותו ממשיכים במבצע הזה וממשיכים מפנים לפנים היא חלק מהקרב. דברים שנקנים בדם ובייסורים הם לא רק אמת, והם לא רק אמת מנצחת, אלא הם גם אמת שמזככת את כל המערכת הנפשית. ואני חושב שזה הנצחה גדולה של מאור משה שמקום דמו. וההכרעה הפנימית הזאת, גם מול הפיגועים מבחוץ, גם מול רפיונות וקשיים מבפנים, להמשיך בדרך הזאת של האמון, של ההתעוררות של הלבבות של כולנו, נראה לי משימה גדולה מאוד, והיא בידינו. אני לא מקובל ולא אלוקי, אני לא יודע מה יהיה, אני גם לא יודע מה יהיה מחר, אני לא יודע מה יהיה בעוד שעה, אבל זה לא תפקידנו. תפקידנו ללמוד, להתפלל, להשתדל, לעשות, להשקיע. וגם בהזדמנות הזאת אולי איזה תודה וסליחה. אני יודע שזה סותר, אבל שני משפטים. באמת חבריי במכון שלמדנו ביחד הרבה זמן אומרים, איפה האלישע הזה? אנחנו רוצים לרומם אותו. עוד יום חמישי, ועוד יום חמישי. הוא אומר לנו, שמעתי, הוא אומר, תיסו לסדרות, ותיסו לניסנית, ותיסו אז אני אומר תודה, כי אני חלק מהכוח להסתובב ולהיות איפה שאולי צריך להיות. זה ממקום כמו המכון. וגם אני אומר סליחה שאני לא נמצא. לא שזה חסר למישהו, אבל בכל זאת סליחה. ואז אני מרגיש היום איזה כפרה קצת. אז יש חבורה במרכז שאני לומד איתה, וגם הם במצב דומה, עשיתי איתם איזה חצי כפרה. השלמתי את הכפרה איתכם. אתם לא יודעים איזה טהרה זאת. זה יכול להרים לגובה, בעזרת השם. ועם ישראל צריך כוחות היום, כל אחד כפול חמש. קדימה. סליחה.
זה כבר לעתיד.
אני אומר, התחושה שלי שנמצאים היום בכזאת שעה, שעתיד זה שעה. עוד שעה, עוד שעה. ממש הרגשה ש-120 שנה זה זמן שאול. לא חלילה שהשם מקצר. כל אדם מקבל את זמן חייו. אז זה זמן שאול. זה איזו הרגשה ממש כמו להגיד, בונים עכשיו עוד לבנה בבית המקדש השלישי. זה הסדר גודל. ולכן הבן אדם אומר, טוב, אני אהיה ביום ראשון. איפה תהיה? איפה הנשמה שלך תהיה? הנפש שלך תהיה? מה אתה? דוד חתואל, הבוקר, ב-6, נפל פצמר ליד הבית שלו, ביישוב קטיף, שבר את החלונות. אז מי יכול לדעת מה יהיה? מה יקרה? אני מקווה, אם נמשיך את הנימה האופטימית של הרב דני, אני מקווה שלכולנו יהיו כוחות לגדול. ואז אם הבן אדם יהיה ראוי סוף סוף לבוא למכון וללמוד איתנו, יקבל אותו בשמחה. ומקבל כל האדם בסבר פנים יפות. אני חושב טבעית זורמים מהמקום של הלב, וזה קודם כל האהבה, העומד מאחורי הדלת, במידה שפותח ובמידה שלא פותח, הוא הכיחה. לא הכרתם, דעותיכם שונות, סגנון חייכם שונה, אבל לא הכיחה. כמו אח שלא ראית אותו 30 שנה, דבר. יכול להיות שאתה מתוך אהבתך אומר מזג האוויר מעניין אותו, יכול להיות שיש איזה משהו שאתה מתעסק בו וזה מעניין אותו, יכול להיות שמעניין אותו מצב עם ישראל, יכול להיות שמעניין אותו גוש קטיף, יכול להיות שמעניין אותו זה שאין לו אוכל במקרר, והוא רואה פתאום. אנחנו באנו לדבר קצת ביחד על המצב של עם ישראל, כן? הוא יגיד, מה זה, מי זה? ואז אתה אומר, אני לא באתי לבקש כלום. אבל שני אמיתיים, לא באנו לבקש כלום, לא צדקה, לא כסף, לא צלשים, לא שבחים, לא כלום. באנו לפתח את הלבבות ביחד. מה שיצא מפתיחת הלבבות, מי יודע? ואני חושב שעצם האמונה שעם ישראל היום בשל, הוא צמא. אני אומר לכם, כל הנשיא אמר לנו משפט, אמרתי לו, כבוד הנשיא, זה לא שייך למציאות בכלל. הוא אמר לנו, לתקשורת יש השפעה יותר גדולה מהממשלה ומהכנסת. אמרתי לו, כבוד הנשיא, יש עם ישראל יותר חזק מהתקשורת. ולא המשכתי כדי לא לפגוע בו. שעתיים לפני הבחירות לנשיא עמדו הסקרים, עמדו הפוליטיקאים, עמדו העיתונאים, שטיפת מוח. רק אופציה אחת יש, שמעון פרס. מי זה? משה קצב? קריית מלאכי? זה יעשה מדינת ישראל? ואני אז יצא לי לדבר עם מישהו ממה שמכונה בשפה החיצונית חוגי השמאל. אמרתי לו, תשמע, תקשיב טוב, תכין את הכובע עכשיו, אתה תבלע אותו. כי איפה שאתם חושבים שאתם מנהלים את עם ישראל, תפגשו עם חדש. אמרתי לו, ואחרי שתפסידו, תגידו שזה היה נורא, וזה לא היה דמוקרטיה, כי זה לא מוצא חן ביניכם. העולם מתחלק. אתם יודעים את האמת, ואנחנו תמיד צריכים להתנצל. תדע לך, הפסקנו. הפסקנו להתנצל. אנחנו מאמינים בקריית מלאכי, ואנחנו מאמינים ביהודים שעלו מפרס, ואנחנו מאמינים שהם נכס יותר גדול מאשר כל החיצוניות שלכם. כמה שעות אחרי זה, אמר איש, חשוב מאוד באחד המפלגות, קשה עלינו יום בחירת קצב כיום רצח רבין. ואז הצלתי לאותו חבר ואמרתי לו, תראה לאן הגעתם. שם מתברר גם למה אתם כואבים את רצח רבין. חשבנו שזה באמת כואב לכם. ותדע לך, אמרתי לו, כל שעת מבחן, עם ישראל חי. חצי שנה לפני חומת מגן. פיגועים ופיגועים ופיגועים. הולך כל המתכל, כל צמרת המתכל. אין מקום בארץ שהוא יכול לבוא. אם צמרת המתכל, תבוא למכון מאיר, מיד בגץ. הלכו למרכז לדמוקרטיה ישראלית. מקום מיוחד, פה ברחוב פינסקר, שהוא המגן על חופש הביטוי, הוא המגן על הפרטיות, הוא המגן על תרבות המערב, מרכז מאוד חשוב. שם אמרו להם במרכז, לצמרת המטכ"ל, חבר'ה, נגמר הצבא, זה לא מעניין את עם ישראל. תיקחו 20,000 חיילים מקצועיים. אמר להם חבר, יבוא יום, אתם תראו מה מעניין את עם ישראל. הגיעה חומת מגן, התייצבות 110%. אמרתי היום לעיתונאים, אתם חושבים שתפילו אותנו בפח עם סירוב פקודה? אתם שואלים כל הזמן, דעת ונגד? זה לא הסוגיה. ולשם שינוי הקשיבו 5 שניות. אתה, מה הסוגיה? לא כל הסוגיה היום הפקודה מוסרית. וראיתם את זה? אמרתי להם, הרי אם ראש הממשלה בסיוע השרים שלו היה מדיח חלק מהשרים, והיה מתעלם ממשאל מתפקדי הליכוד, ואומר, יש בית ערבי ליד ציר כיסופים, צריך להרוס אותו, בית אחד. מה הייתם אומרים? לאן היו נעלמים הדיבורים על הדמוקרטיה? אמרתי, תביאו אז גם את כל המצלמות שלכם? קודם כל, השאלה אם זה מוסרי. שנית, אני מודיע לכם, יש לחיילי צה"ל לב ומצפון. אתם לא תכפו עליהם, המפקדים שלהם לא יכפו עליהם, הממשלה לא תכפה עליהם, וגם אני לא אכפה עליהם. מצפון. אני ראיתי חיילים אתמול במחסום. שבורים. על מה? רק על מחסום. רק להגיד למישהו שנוסע לגוש קטיף, תן לי תעודת זהות. רק להשאיר בן אדם במחסום, כי אין לו תעודת זהות של גוש קטיף. וכל מי שעובר מגוש קטיף, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר, וואו, מה נשמע? וחיילים אומרים לו, נו, נו, תיסע. והוא אומר, לא, הצבא חסם אותי, הצבא ייתן לי לנסוע. לא צריך טובות מאף אחד. והם מתחילים ללכת ולחזור וללכת, לא נעים להם ולא נעים להם. ואני אומר להם, שלא יהיה לכם נעים. נכון? יש לכם מצפון. אז תהפכו את הסוגיה הזאת לסירוב פקודה. והוא יגנה, והוא יתקיף, והוא ירוויח. מה אמרתי להם? זה מבחן של מאבקי כוחות? זה מאבק של האומה על עצמה? עד פנים אל פנים. עד הסרט הכתום. עד כל מעשה, כיחיד וכחבורה, שזאת מגמתה. לעורר את הלבבות של עם ישראל. להיות מה שהם באמת. עוד משהו? בכבוד. רב שלום זן הרבך היו אומרים בשמו שנשאל האם מותר לזרוק אבנים על בן אדם שנסע בשבת. אז הוא אמר כן מותר, בתנאי אחד, שאתה תדמיין שזה שיושב במכונית זה אחיך. אז מותר. אני חושב מבחינה זאת הגבולות של האמת זה האמת. אז אם חז"ל אמרו, לא סליחה, התורה אומרת לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את עמיתך. ורבי טרפון אומר על דורו שאין בדורנו מי שיכול להוכיח. אז אני חושב זה לא הנושא, תוכחה זה לא הנושא. כלומר, מה חוות דעתי על דעתך, זה לא הנושא. ומילה, אם זה יהיה מתוך ענווה ואהבה ופשטות, אז נמצא את המילים, כמו שאנחנו מוצאים את המילים עם ילדינו, כמו שאנחנו מוצאים את הילדים עם חברינו ועם אחינו. נמצא את המילים. ואם לא מצאנו ונפרדנו בלחיצת יד, גם זה משהו. ודאי, ודאי נושא. מה דעתך על חסימת כבישים? ואז אני אומר לו, אני באתי לפתוח אותם. באתי לפתוח את החסימה. אל תדבר איתי על מה שאתה רוצה ממנו. תביא אותו, תדבר איתו. דבר איתי עליי. מה דעתי על מה שקרה בבית ליד המלון עם הערבי שם? יש בית משפט מדינת ישראל. מקווה שהוא ישפוט משפט סדר. לא להיכנס לוויכוח מי צודק. שנינו יחד מבררים. יש הבדלים בבירור, יש דגשים שונים, אבל שנינו יחד מבררים. אני אומר, זה יכול להיות גוש קטיף, זה יכול להיות מצב העם, זה יכול להיות המצב הכלכלי, זה יכול להיות המצב החברתי, זה יכול להיות המצב התרבותי, זה יכול להיות משהו שקוראו למשפחה הספציפית הזאת, שהוא מנסה להכניס את הבן שלו לזה בית ספר ואין לו עם מי לדבר, או שהוא רוצה לעזור למישהו ולא יודע איך. לא דווקא. הכל. אני מעריך שאחוז גבוה הוא כן ירצה לדבר על גוש קטיף. בשמחה.
יכול להיות גם ציור שמצפו
אלינו ותהיה
מתקפה
ולחזיר
אהבה,
נכון, נחזיר אהבה. הבן אדם
לא מוכן, תקשיב, יכול להיות גם אם תוקפים אותנו לא לחזור. מה דוגמאות? לכו מפה, מתנחלים, מוצחים, יכול להיות, לא יגיע לנו, תעופו מפה.
למה אחי? בוא נדבר קצת ביחד, אחרי זה תדע את מי כדאי להעיף. ואחרי שיתרוק את הדלת, יכול להיות שיחזור ויפתח אותה. בן אדם נמצא ליד רמזור, אומרים לו, קח סרט כתום. הוא עושה תנועות חריפות, בשום אופן, זה יגוע נפש בשבילו. אומרים לו, תעשה ככה, זאת אומרת, תוריד קצת החלון. מוריד את החלון, אומר לו, נער, נסיעה טובה. יום טוב שיהיה לך. הוא ממשיך לנסוע, רואים אותו מגיע עד לצומת הבאה, עושה פרסה, חוזר ואומר, תן לי צומת, תן לי סרט כתום. אומר לו, מה קרה? אומר לו, שמה, אם היית מסוגל להגיד לי נסיעה טובה ויום טוב, ניצחתם.
כתבו ספר על המתנחלים, מאוד מלא שיחה ומלא שיחה, ועשו תחזור לגלל השקת הספר. ובמסגרת השקת הספר עשו איזה פעם כזה שני אנשים, שני המחבים של הספר, עוד ארבע אנשים מכובדים, אחד מהם, אחד פס ישראל פורט, זה חשוב באחד הרבה סתרות בארץ. ודיבו שם דברים חליפים על המתנחלים, ובמקרה ובכל עוד יש לבחור שהוא מפה בגולני, והגיע יושב שם בן הקהל. במקרה מסוים אמרו שזה, הוא לא יכול היה לשתוק. הוא קם ואמר, אתם שלוש שעות, דברים פה על שנאה, שנאה, ואתם האחים שלי, ואני אוהב אתכם. וכל הקהל מחא לו כפיים שם, ככה, המפה עצמו סיפר לי. ובשלב מסוים, מישהי שם ממש תקפה אותו בחליפות, ורוצחים, ואתם זה. הוא אמר, איך זה לאהבה? הסתם המפקש הוא שמאלני, שמכלל הסיטואציה עד אחר כך, אמר, קיבלתי שיעור גדול. קודם כל השנאה שקיימת בצד השני, דבר שני, מהתגובה שלו, הוא לא החזיר לה מתקפה, אלא ההפך, אני תקפתי אותה יותר ממה שהוא תקף אותה. והוא אמר לה, תשמעי, אולי תפחזק, ואני לא זוכר בכל מקרה. וזה היה שיעור גדול. הוא כתב מכתב שלם, שיעור כתב מכתב, שיעור 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 מכתב.
אמרו לי שיש, לא הגעתי. כן, כן, מחאו לו כפיים.
אגב.
א', אני לא רב. א', אני לא רב. ב', לא התחייבתי למצוא חן בעיני מישהו. וג', אני לא יודע מה משמעות הקולות האלה. אני אגיד את זה בצורה הכי חדה. מזמנו של הרב קוק נוצרה שיטה רוחנית, מוסרית, תורנית. תקרא לזה ציונות דתית, תקרא לזה התורה הגואלת, תקרא לזה תורת ארץ ישראל, תקרא לזה מאמר הדור, זה לא משנה השמות. שמול גילויים לא רק של אי עשיית מצוות, מול גילויים קשים של התנגשות בעשיית מצוות, לימד פרק גדול בהבנת הנשמה שבדור של גאולה. תיקוני זוהר, תיקון השישים, נשמות טובות מבפנים ורעות מבחוץ. באר על פי דרכו של הגרא, שכל השיטה האלוקית במהלך הגאולה היא שיטת החסד בדור אחרון ולא שיטת הדין. והציב תפיסה שלמה, וממנה נגזר כל המאבק בדברים תורניים ותרבותיים ומוסריים. ושנים על גבי שנים הלכנו בעניין הזה. לא בעקבותיו במובן האדמורי חסידי, אלא בעקבות השיטה הזאת. ולא הבנו איך אנשים בגלל שבת או בגלל חינוך מאבדים את השתונותיהם ומתחילים לכעוס וחושבים שאם הם יקופו ידיו של מישהו תהיה יותר שמירת שבת. לא הבנו. באה נקודת מפנה לידינו. אומר לנו אלוקים, תתמודדו גם עם זה שאנשים רוצים למכור את ארץ ישראל. לא רק לחלל שבת. מה השתנה? זה יותר חמור, זה יותר כואב. אחינו בשרנו. מה יקרה להם? אם כואב לי יותר מה יקרה לגוש קטיף מאשר מה יקרה לרעננה ולסדרות, יש לי בעיה. הפכתי את ארץ ישראל לסוגיה כוחנית. אני איש ימין, אני אבק נגד השמאל. לא רק שהמאבק הזה לא יצלח, זה נגד כל תורתנו. אמרתי, לכן אני לא יודע על איזה רבנים מדובר, מה הם אמרו, למה הם אמרו. זה לא ככה, אני לא מגיב בכלל. אני אומר לעצמנו, ואני מאמין באמונה שלמה שתלמידים ששימשו כל צורכם את רבנו הרב קוק ואת רבנו הרב ציודה ואת כתביהם ואת ספריהם לא יכולים לזוז מילימטר מהדרך הזאת החיובית. יכול להיות שאנשים יגידו בשלב מסוים במאבק כדאי לפעול כך או כדאי לפעול אחרת. אני לא נכנס בכלל לזירה הזאת, אבל ברמת העקרונות שהרב קוק כותב, מי שאוהב את ארץ ישראל יזכה לשנוא את הגאווה. אם אני לא שונא את הגאווה, זאת אומרת שאני לא אוהב ארץ ישראל באמת. חד וחלק. היה אומר לנו רב ציודה, אחרי שתלמדו טוב השם לכל ברחמה וכל מעשיו, אז תגידו כל הרשעים ישמיד. לא לשכוח את נקודות המוצא והצורך להתחדש בהם כשנמצאים בתוך מאבק. חז"ל בשני משפטים אמרו את כל התורה כולה. אולה אמר, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. כל עולם העקרונות, כל הציטוטים, כל הדרשות, כל הקלטות, כל הוידאו, כל האינטרנט, הכל לבחן. בכוסו, איך הוא שותה? מברך, ראשונה, ברך. שנייה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שברא, לאחריות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. איך הוא כועס? מתי? רמב״ם בלכות דעות פרק שני. ומה קורה עם הכיס שלו? איזה מבחנים עוברים היום אנשי גוש קטיף? בסוגיית הכיס. מה אנשים מסכנים כשהם שוטלים? מה אנשים מסכנים? כשהם לא מזמינים שומה פרטית. ועכשיו אמר לי הרב חנן, בשורה גדולה, שכל התהליך הזה של מאמין לזורע, הוחלט שהוא לא יהיה רק לחקלאים. הוא יהיה לכל מיני אנשים שיש להם בעיות כלכליות, תוצאה מהדמיונות האלה. זה, את הרוח הזאת צריך לבנות. היא רוח גדולה, והיא תפיח רוח בהרבה אחרים. אז גם אם תשמע קולות, שנראים לרגע אולי כאיזשהו עניין כוחני, ביישוב הדעת תנסה לבחון, תנסה לברר, תראה מה אמרו, תראה איפה התבססו, תראה מה ניצלו את דבריהם. אני לא הייתי ככה בחצי משפט גומר את הסוגיה הזאת. ויש אומרים, אדם ניכר בשחקו. איזה שמחת חיים יש לו, איזה עוצמה פנימית יש לו. ובזה נבחן, יכולתנו להיות עם שליטה עצמית, ויכולתנו למסור ולהקריב גם דברים שנראים יקרים לנו, ויכולתנו להתמלא כוחות ולהתמלא אמונה. אני חושב שזאת נקודת התפנית, שמהמון סיבות נוצרה. תחשבו רגע, מה היה קורה למכון מאיר אם בשבת הקודמת הוא לא היה עם רבותיו בבדולח? אני לא יודע אם אתם יודעים מה הייתה המשמעות של השבת הזאת. הגיע כמה ימים אחרי סגירת הגוש, אז הגיע כשאנשים מרוטים ויש כל מיני חששות כאלה ואחרים, ופתאום באים כאלף איש ואומרים אנחנו איתכם. נסעתי כמה דקות לפני שבת, לבדולח לא הספקתי להגיע, שוב, מחוסר זכויות. ראיתי אנשים בגן אור, ישנים באוהלים, שבת. אנשים בוגרים, משפחות. ראיתי אנשים מבית אל, נמצאים בבית קלים, באיזה מסירות, באיזה פשטות, באיזה ענווה. כמה זה הוסיף כוח. וגם השבת הזאת אפשר. ואולי לאו דווקא בגוש קטיף, אולי בשומרון, אולי לא בשומרון, אולי ברעננה, אולי בסדרות, אולי באופקים, לא יודע איפה. כל מעשה, כל עזרה, כל כתף, זה חלק גדול מהמאבק החיובי. לא נסתה ימין ושמאל מהמאבק החיובי. אנחנו אנשי אמצע, מאוזנים. הצעתי לנשיא לעשות צוות משותף של אנשים שיהיו תאום בין המערכות השונות, כדי שלא ייפלו המערכות הציבוריות בעוולות מוסריות מעבר למאבק בגירוש. יצאנו אחרי זה, אז שאלו בתקשורת מי בצוות. הם כבר שמעו, מתוך, אתה מדבר עם הנשיא, לכאורה, ארבעה, חמישה אנשים, כבר יודעים בחוץ שמה שהצעת, אני לא מכיר את האנשים האלה בחיים שלי. הם כבר שואלים מי בצוות, אמרתי זה, תפנו לנשיא, הוא... כן, אבל אתה הצעת שמות, תשאלו את הנשיא, הוא רוצה ל... זה היה בני לבנו. אז אמורים, אני אגיד לך מה הכוונה, האם תכניס קיצוני כמו בן גביר לתוך הצוות? שאלתי אותם, תגידו לי, מה זה קיצוני? השוטר שמכה בלי הצדקה הוא קיצוני? השופט שמעריך משפט, מעריך מעצר עד איזה מילים כאלה, תום התהליכים, הוא לא קיצוני? אתם תחליטו מי זה קיצוני? אתם תהיו תמיד בעמדה הקובעת מי זה קיצוני, ואני אתנצל האם אני קשור לקיצוני? אחרי זה הייתי צריך לבקש סליחה מהם, שפעם אחת מישהו יעיז להגיד להם קצת אמת, בלי להתחבא, בלי להסתתר. אמרתי להם, אני יודע שאין לכם כוח לשדר את זה. אני יודע שמה שתשמיעו בערוץ 1 ו-2 ואני לא יודע מה, יהיה אחר. בסדר. תתייכו, תהיו חלשים, אבל תדעו לכם, עם ישראל יראה פעם אחרי פעם, מי הוא באמת, בעזרת השם. נצליח להיות שותפים בשעה הגדולה הזאת. בשורות טובות, כל טוב. בשמחה, אחי.
אני מקריא, אז בכתב של כמה דפים, רק כמה שורות, שהסיפור כזה, כמו שמעתי קודם, זה הסיטואציה שהייתה, ואז אני מקריא ממש כמה שורות, לא זה. יצאנו החוצה, ככה הוא מהסמך מפה. הם במילואים, לא, הם היו בסדר ביחד. רק אז פגשתי את ברק, שהוא המפה, המכון הדתי, שישב עמוק בתוך הקהל, התברר שהיה מתנחל היחידי באולם, ועל כן שיצא החוצה, ניגשו אליו אנשים, ושוחחו עמו כנציג המתנחלים. באותו זמן עמדתי אני מהצד והמתנתי שאלה עם לשוחח עמם, בכדי שנוכל לשבת לדבר. הדברים ששמעתי היו מזעזעים עוד יותר. ניגשה אליו אישה שנחה בדיון, ובעודה מנופפת באצבע מאשימה לכיוונו, האשימה אותו בפילוג העם, בהיותו גורם המסכן את הדמוקרטיה הישראלית, וכאדם אלים ולא רציונלי. לעומתה, ברק רק חייך אליה ואמר לה, כי הוא מקווה שתשנה את דעתה לגביו. הוא גם אמר לה, כי הוא אינו אדם אלים, כי לעולם לא ייתן יד להתנגדות אלימה להחלטותיה של מדינת ישראל, וכבוד ככל שיהיו. לאור הדיון המוזר הזה, אני לא יודע מה הפתיע אותי יותר. אמירות השנאה וההתלהמות, או צורת התגובה, ועוד שני שורות פה גם. גם אני קפץ, הפניתי אצבע מאשימה אל אותה הגברת נחמדה. גם אני חטאתי בשנאה אל מול פרופסור, אותו פרופסור, כאשר אמרת הדברים שאמר וכאן. כאור מתוך השכה הזו, שנקראת שנאה, הגיע חברי שחיבק את השונאים אותו ואמר להם, אני רוצח? אני לא שונא, אני אוהב. הוא באמת הוא מטף בקבלה מדהימה את מתנגדיו, הוא חיבק את השונאים אותו, והוא זה שהרגיע אותי כאשר אני קפץ והסביר לי שזוהי לא הדרך. זה הדרך. פה זה כתב שלם, אבל...